פרשיות עשירות בהרבה מצוות, 28 מצוות בפרשת אחרימות ו-51 מצוות בפרשת קדושים, קרוב לכ-80 מצוות מתוך תרי"ג מצוות. והמצוות לא ממש בסדר, כשאנחנו קוראים את המצוות, בעיקר בפרשת קדושים, הרבה מצוות, ולכאורה נשאלת השאלה למה הדברים לא כל כך לא באים לפי איזה סדר מסוים של המצוות. ואולי ללמד אותנו שכל התורה כולה זה דבר אחד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. כל המצוות תעשה ולא תעשה מציאות אחת. דווקא היא הסדר ומלמד אותנו את היחד הזה של כל המצוות כולם. פתיחת הפרשה אחרימות שני בני אהרון בגבורתם לפני השם וימותו, ואז בהדרכה ביום השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת לפני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. צריך לעשות הכנות כשבאים אל הקודש. ככה מדובר, כשבאים אל הקודש צריכים לעשות הכנות. כשבאים אל הקודש ביום הקדוש, ביום הכיפורים, כשנכנסים לבית המקדש ביום הקדוש הזה, אבל כל כניסה אל הקודש צריכה להיות בזמן ועם ההכנות הנכונות. אם אדם לא מתכונן בבוא אל הקודש, נכנס בידיים מסועבות, נכנס במחשבות מסועבות, אז כל ההתעסקות בקודש היא נפמת. אם באים שלא בהכנה הנכונה, אם לא בטהרה, אם לא, אז הקדושה היא לא מתגלה, לא יוצאת מן הכוח אל הפועל. ואולי אפילו לא רק שלא יוצאת הקדושה, אלא שפגישה בין טומאה לקדושה זה מטמא את הקודש. ואנחנו, שאנחנו נמצאים בעצם בישיבה, עוסקים בעבודת השם במדרגה אולי יותר עליונה, בלימוד התורה, צריך גם, אנחנו צריכים לדעת שהלימוד הזה צריך להיות מתוך הכנה נכונה, דרך ארץ קדמה לתורה, מתוך התנהגות מושלמת נכונה. באים ללימוד התורה, אי אפשר ללמוד את התורה לולא שאדם מתכונן ובאמת יודע שהוא הולך עכשיו לקבל את דבר השם, להתקדש בקדושה הגדולה של קדושת התורה ששקולה כנגד כל המצוות, שכל המצוות לא ישבו בה. וכשאדם ניגש באמת בגישה נכונה, מתוך יראת שמיים, מתוך אהבת התורה, אז כל לימוד התורה הוא באמת מתעלה ומתקדש. שיא המדרגות זה מדרגת הקדושה. מסילת ישרים, על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, ההולך ממדרגה למדרגה, מדריך במסילה הישרה את האדם לעלות במדרגות המידות, על פי רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, טהרה, חסידות, וכך עולה בקודש ענווה, יראת השם, ועשי מדרגת הקדושה. כדי להגיע לעשי הזה צריך לעבור את כל השלבים, מזהירות לזריזות. אדם בראש ובראשונה צריך לדעת לשלוט בכוחות שלו, לדעת לא להיקשה, לא ליפול, להיות זהיר, ולעלות אחר כך בקודש לזריזות. כל מעשה שהוא עושה, יקום ויעשה, לעשות אותו בזריזות, בשלימות, לא בהתעכבות מראש, לא בהתעכבות באמצע העבודה, לא בתחיית הסיום של העבודה, לעשות את העבודות בשלימות. ואחרי שאדם עשה, בנה לו את המידות הללו, זהירות וזריזות, צריך עכשיו לעשות חזרה כללית להעמקה יותר גדולה. מקודם היה זהירות כללית, אחר כך באה נקיות, שאדם עושה בבדיקה פנימית, יסודית, שורשית, בפרטי פרטי הדברים, חדר בלב אחרי חדר בלב, ובודק ומנקה את כל התכונות שלו, את כל האופי שלו, את כל המעשים שלו, שיהיו משלמות. וכך עולה במדרגות הקודש, מנקיות, לידי פרישות, טהרה, חסידות, לפנים משורת הדין. כאדם כבר עושה כשורת הדין, אז הוא יכול לעלות כבר למדרגה יותר גבוהה. אומרים הגאון מווילנה שהוא לא הגיע למדרגה, הוא עצר בפרק י' א' י' ג', אמר עד כאן, עכשיו צריך לחזור ועוד לשפר את המידות האלה הראשונות, ועוד לא הגיע למדרגה יותר גדולה. אחרי המדרגה של המעשים בשלימות, באה המדרגה של החסידות, שהיא לעלות בקודש. דהיינו, לעשות את הדברים, לא רק לעשות את הדברים בשלימות, גם עם הכוונה שהיא לא לשם עצמו, אלא לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעשות לא רק מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ומצווה במפורש, אלא גם מה שאנחנו מבינים שזה רצונו יתברך, אף על פי שהוא לא ציווה אותנו במצוות, בפועל. אבל אנחנו מבינים דבר מתוך דבר. אנחנו מבינים שזה רצונו יתברך, ואנחנו עושים את רצונו בכל השלימות. כמובן על פי הדרכה האלוקית, כי לעבוד את השם צריך לבוא על פי השם, ולא לעבוד מה שאדם ממציא מעצמו. אחרי זה עולים בקודש, ועד שמגיעים למדרגת הקדושה. קדושה זאת מדרגה עליונה, שכמו שאומר בעל המסיעת ישרים, תחילתה בידי אדם וסופה בידי שמיים. כלומר, אי אפשר להשלים את מדרגת הקדושה בלי סייעתא דשמיא, כי זו כבר מדרגה עליונה של שורה על אדם קדושה, קדושה עליונה. הרב נשאל על ידי הנזיר מה זה קודש, מה זה קדושה. אמר לו, מה זה קודש? חשב הרב איך להגדיר את ההגדרה הזאת, ואמר, המתגלה בקדושה. ואמר הנזיר, הבנתי שאי אפשר להגדיר את ההגדרה הזאת, כי באמת בשום לקסיקון פילוסופי אי אפשר למצוא הסבר למילה הזאת, כי קודש זה כבר השראה עליונה. זה למעלה מהשכל, למעלה מהשגות של אדם, למעלה מכוחות הטבעיים של האדם, זה כבר התרוממות לספוג שפע עליון מעל המציאות. והתורה אומרת, קדושים תהיו. התורה מכוונת אותנו שנשאף אל המדרגה העליונה הזאת, לא להסתפק בפחות מזה. קדושים תהיו. והאמירה קדושים תהיו במשמעותה גם ציווי וגם ברכה וגם קביעה. אתם ככה, אתם תהיו קדושים, זה אתם, ואתם מצווים להיות קדושים, אתם הולכים להשתדל לעשות את הדבר הזה. אתם תבורכו, כי הלשון תהיו, לשון עתיד, זה לא לשון קדושים היו, כלומר ציווי, בלשון ציווי. קדושים תהיו, כאילו סיפור דברים, אמירה, ככה תהיו. יש במשמעות של האמירה הזאת, גם ציווי, וגם ברכה, וגם קביעה, שעם ישראל, עם קדוש. אני רוצה להביא לפניכם כמה דברים מהזוהר, באיך הוא מסביר את הדברים הללו. אשריהם ישראל, בתחילה אמר, ואתם תהיו לי ממלכת קודשים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, מדרגה אחת. לא הסתפק בזה, עד שקרא אותם גוי קדוש. ולא הוסרה מהם אהבה, עד שקרא אותם כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. עוד מדרגה. ולא הסיר מהם אהבה, עד שקרא אותם ואנשי קודש תהיו לי, שזה יותר מהכל. אם כן, כהנים, גוי קדוש, עם קדוש, אנשי קודש. אומר הזוהר, מה בין קודש לקדוש? קודש לאילה לאילה, המקור. קדוש זה כבר מדרגה תחתיה, תחת הלאילה ולאילה. יש המקור ויש ההתגלות, ההופעה, שכבר היא לא באותו, באותה מדרגה כמו המקור העליון. קדוש, אומר הזוהר, זו מדרגת חוכמה שהיא מקור הכל. השם בחוכמה יסד ארץ, כן? בראשית ברא אלוקים, מתרגם הירושלמי, זה אני מוסיף, בחוכמה. בחוכמה מרא הקדוש ברוך הוא את העולם. החוכמה היא מקור המציאות. בהתחלה הרעיון, השורש של המציאות, מופיע עדיין לא בהופעה ממשית. כל דבר, לפני שיוצרים אותו, קודם חושבים עליו במחשבה, ואחר כך הופכים אותו, אחר כך את הרעיון הזה הולכים וממשים. ואם כן, גם העולם כולו תחילתו בחוכמה. התורה, אומר הזוהר, יצא מהחוכמה שהיא קודש, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, כלומר שמו יתברך, והתורה היא שמו יתברך. קדוש אני, שמו של הקדוש ברוך הוא כביכול קדוש, ושמותיו ש... והתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. על כן כל מי שעוסק בתורה נטהר ואחר כך מתקדש. התורה מטהרת ומקדשת. התורה מטהרת, כמו שכתוב, יראת השם טהורה, ויראת השם חוכמה, וחוכמה היא המקור של התורה, ראשית חוכמה יראת השם. על כן דברי תורה, אומר הזוהר, אינם מקבלים טומאה. כלומר, אדם יכול לעסוק בתורה גם אם הוא לא נטהר, מפני שהתורה היא לא מקבלת טומאה, היא מעל. על תפילה כתוב שאדם צריך להתאר לפני התפילה וכדומה, אבל התורה היא מעל, היא לא מקבלת טומאה. כן, מדרגות. יש קודש, קדוש וקדושה. כשאנחנו שמים לב, אז אנחנו נתבנן שקודש אותיות קוף דלת שין. שורש, שורש הפנימי. אחר כך מתוספת מאות אחת וו, זה קדוש. קדוש זה כבר שם, שמעצם לא פועל. פועל, קודש, פועל, זאת אומרת, זה עצם המקור האלוקי של הקדושה. ואחר כך, מתוך זה, וו, הוו אולי מסמלת מין המשכה, צינור, מהמקור העליון מתחיל לזרום שפע, שזה כבר מופיע ומתגלה, וזה קדוש. ואחר כך, המילה קדושה, מתגלה בקדושה, קדושה נוספת עוד אות ה', ה', אומר המהר"ל, זה התפשטות, המרכז וארבע צדדים מתפשטות, הקדושה הולכת ומתפשטת, הולכת ומופיעה, מדרגות מדרגות בקדושה, ועם ישראל שייך למדרגה העליונה, לא רק עם קדוש אתה, אלא אנשי קודש תיון לי. כלומר, עם ישראל בחינה של שיא העליונות. מצווה, אם כן, זה המהות של, זה המהות של העם, וזה ועניינו לגלות את זה ממש בפועל. להיות קדושים. להיות קדושים, פירושו של דבר, לא רק פרושים מהדברים האסורים, אלא גם מקדשים את כל החיים. לא רק עושים את הדברים שנמנעים מלעשות דברים אסורים, אלא כל הדברים המותרים נהפכים לקודש. האכילתו של אדם נהיית אכילת מצווה. כל מה שהוא מטפל בענייני הגוף, בענייני החומר, בענייני העולם, מקבל שפע של קדושה, מפני שהוא עושה הכל מעשיו הם לשם שמיים. הכל זה עבודת השם. וגם בלשם שמיים יש בזה מדרגות. יש דברים שאדם עושה כדי לעשות דברים אחרים, אוכל כדי ללמוד. הוא עוסק בפרנסתו כדי גם כן, כדי שיוכל לתת זקה, כדי שיוכל לעסוק בתורה. זה הכנות, זה אמצעי. המדרגה יותר עליונה זה שכל מה שאדם עושה, זה תכליתי, זה לשמו. גם העבודה שהוא עושה. אם הוא עושה איזה עבודה, כל עבודה שאדם עושה בעולם, זה עבודת יצירה. הוא משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא יודע שהוא, כל כולו זה בעצם נובע ממקור עליון. הכוחות שלו, הכוח העשייה שלו זה ריבונו של עולם, זה לא הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה. והוא מגלה את הדבר הזה, הוא כאילו מגלה את השפע האלוקי שניתן בו בכל מה שהוא עושה, והוא כך חש את זה, אז בעצם כל הפעולות שלו, הם לא צריכים להיות אמצעי לשם עוד מטרה יותר עליונה, שאחר כך הוא יעשה אותה. עצם מה שהוא עושה עכשיו, כל פעולה, כל יצירה, כל נטיעה, כל עשייה שהוא עושה, זה עשייה של הופעה של דבר השם. ויש לזה ערך עצמי. זה עניין הקדושה. כהנים אוכלים והבעלים מתכפרים, אכילתם קודש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, פירושו של דבר שכל ישראל הם בחינה של כהנים, הם אוכלים כביכול, ואם ישראל הם ממלכת כהנים אז כל העולם כולו הוא שער, הוא שער המציאות, אז הם אכילתם מרוממת את כל העולם כולו. ובתוך הפרשיות שלנו, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים, חלק נכבד בענייני איסורי עריות, ויש כאן כלי יקר מעניין, שהוא אומר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, הוא אומר ככה, מה זה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה? לא תעשו. מעשה ארץ מצרים? לא תעשו. כמעשה ארץ כנען? גם כן לא תעשו. למה צריכים לכתוב אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו? באמת כבר חזל דייקו בדבר הזה, ואמרו שאשר ישבתם, כשאתם ישבתם בה, הם הגיעו, הם היו הכי מקולקלים. הם הגיעו לשיא הקלקולן של מצרים. הם היו ניגוד גמור לישראל. ישראל ישבו במצרים, ומצרים מקולקלים מאוד מאוד, ואל תלמדו ממעשה שישבתם בה. והוא, הכלי יקר, רוצה לומר כך, כשהייתם במצרים, לא רציתם לעלות לארץ ישראל. אל תעשו את זה. אשר ישבתם בה, כמעשה במצרים, אשר רציתם לשבת שם, נתנה ראש ונשוב המצרים, לא רוצים לעזוב את מצרים, אל תעשו, זה לא בסדר. וכמעשה ארץ כנען, שבמקום שאתם תרצו לבוא לשם, אני מביא אתכם שם, הייתי צריך להביא אתכם, ואתם לא כל כך התלהבתם, אל תעשו. צריך לרצות את ארץ ישראל, ולא לחזור על הקלקולים האלה של הרצון להישאר במצרים, להישאר בחוץ לארץ, אלא לעלות לארץ ישראל. זאת פתיחה. אתם שייכים לארץ ישראל. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. כאן יש איזה, עוד כאן, יש מקום להתבונן. חזל אומרים, לומדים מכאן, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, זאת אומרת שאדם צריך לעשות את המצוות ולחיות, אבל אם יש פיקוח נפש, אז כל המצוות בטלות מפני פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, חוץ משלוש עבירות שהפיקוח נפש לא דוחה אותן, כל המצוות נדחות. זה לומדים מהפסוק וחי בהם ולא שימות בהם. הוא מפרש רש"י במסכת סנהדרין בסוגיה שם בפרק בן סורר, שלמה באמת כל המצוות נדחות מפני פיקוח נפש, כי חיי, כי נשמתו של האדם חשובה לקדוש ברוך הוא, נשמתם של ישראל חשובה לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד, יותר מקיום המצוות. זאת אומרת, זה על דרך הדרש, חז"ל דיקו את הדבר הזה, או שאולי יש בזה גם צד של פשט, כן? מרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם. כלומר, יעשה וחי, לא במקום של פיקוח נפש הוא לא חי. אבל הפשט היותר פשוט, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וזה נותן לו חיים. זה החיים באמת. שמירת החוקים והמצוות והמשפטים שאדם עושה, זה הוא עושה חיים. זה החיים. וזה חשוב לכתוב לפני פרשת עריות. שאדם חושב שכל האיסורים האלה הם חונקים אותו, הם בולמים אותו, הם פוגמים את שמחת החיים, כל כך הרבה מגבלות שמכבידות, ויצרו של האדם צריך להתמודד איתו, וזה קשה מאוד, וזה כאילו מנמיך את שמחת החיים, מצמצם את שמחת החיים. לא, בדיוק להפך. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. המצוות הן נותנות את החיות האמיתית, את השמחה האמיתית של החיים, את העושר היותר גדול של החיים. זה לא שהתורה מצווה את האדם, תעשה את הדברים האלה, קשה, נכון, אבל זה מה שנכון, זה מה שצריך לעשות. אחר כך, לעתיד לבוא, תקבל תמורה משתלמת. זה ודאי ככה. לעתיד לבוא אדם מקבל תמורה משתלמת. כדאי לעשות את כל הדברים הללו בפרוסדור, ולהגיע אחר כך לטרקלין, ולקבל את החיות האמיתית, החיות הנצחית, את העולם הבא בכמה שאפשר יותר באופן גדול. אבל לא רק זה. באמת, בהתבוננות אמיתית, אז גם בעולם הזה, שמירת התורה והמצוות, הם עושים שאדם יחיה. הם עושים את החיות האמיתית. ולא רק החיות הרוחנית, אלא את העושר הפנימי, את הסיפוק, כשאדם באמת יודע ומתגבר. כשאדם נמצא במצב ביניים, שפעם ככה ופעם ככה, אז זה לא כל כך, עדיין עוד לא מרגיש את החיות הזאת. אבל באמת כשאדם שומר את המצוות ומתגבר, הוא מרגיש שהוא מלא תוכן אלוקי, מלא אושר, ועושה חיים. זה החיים האמיתיים. פעם הסברנו, אין האדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית, אלא למי שממית את עצמו עליה. כלומר, שהוא מבטל את כל הרצונות האחרים, ממית את עצמו עליה. אז הוא ממית את עצמו, או מחיה את עצמו. זה כמו אמרתי, זה אפשר להגיד כמו שאדם אומר, שהוא מת לאכול. זאת אומרת, מתכוון, לא, הוא לא מתכוון שהוא מת, הוא מתכוון שהוא הכל מת חוץ מלאכול. זה הוא מתכוון. אז כשאדם אומר שהוא מת ללמוד, אשר אדם כי ימות באוהל, שאין הדורה מתכוון, אז הוא מתכוון, הוא מת ללמוד, הוא, הכל מת אצלו חוץ מללמוד. חוץ מה יכול להיות מעניין חוץ מזה? אלא שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם אני השם. אני רוצה קצת להתייחס להמשך, להתגברות על הנושא הזה של שהוא שצריך בשבילו באמת הרבה כוחות להתגבר גם על המחשבות, גם על המעשים. התורה מזהירה כאן אזהרות רבות, ועיקר מזהירה אותנו ואומרת, אתם עכשיו באים לארץ ישראל, ארץ ישראל לא יכולה לסבול עבירות כאלה. אלה ההגדרה של אלה תועבות, והארץ היא מקיאה את אם יש כאלה תועבות שמתאמות את הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם בתעמכם אותה כאשר קא את הגוי אשר לפניכם. כלומר, ארץ ישראל לא רק שהיא לא סובלת שעם ישראל לא יתנהג כפי שצריך להתנהג, אלא אפילו גויים שיושבים בארץ ולא שומרים על המוסר הנכון של הארץ, על דבר השם שמורה בארץ, אז הארץ מקיאה אותם. וזה מה שהיה לגוי אשר לפניכם, שהארץ הקיאה אותו. ולכן צריך להיזהר. הווה אומר שהארץ, ארץ היא קדושה. וגם היא נותנת כוח להתקדש עם הארץ. בה יש צורך מיוחד, חובה מיוחדת, אי אפשר לחטוא בחטאים הללו, פירושו של דבר שהארץ בעצם נותנת לנו איזה כוח מיוחד. אדם נמצא בבית הכנסת, הוא לא יחטוא שם כמו שהוא בחוץ, כן? או במקום מקום קדוש, בית מדרש, בית כנסת, זה הדוגמה שלנו של מקום קדוש, אין לנו עדיין בית מקדש. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. עם ישראל עם קדוש וארץ ישראל ארץ הקודש. קדושים תהיו, הארץ קדושה ועם ישראל קדוש. והמקום גורם. והמקום הוא לא רק מחייב, אלא גם הוא מסייע. הוא מסייע לאדם להיות יותר מתוקן. אבל צריך להיות מודע כמובן לקדושת המקום. כשאדם יודע שהוא נמצא במקום קדוש, הוא לא נכשל בחטאים. ואיך מתמודדים עם הקשיים האלה שכל אחד מכיר אותם בעצמו? רק יחידי סגולה אולי יש, שהם לא מתמודדים עם הנטיות הללו, הם מנצחים אבל קשה. אבל צריכים להתגבר. על זה מקדימה התורה ואומרת, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם אני השם אלוקיכם. כלומר, תזכרו שאני השם אלוקיכם, לזכור להיות דבק בקדוש ברוך הוא. לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. שאם אדם מלא ביראת שמיים אמיתית, יראת שמיים ממשית, כלומר שהוא זוכר שאת ריבונו של עולם וכאילו כל הזמן רואה אותו נמצא מולו, שיביתי השם לנגדי תמיד. לא יכול אדם לחטוא במצב כזה. אדם שעירת השם ממלא אותו לא ייכשל בחטא. אם יכול להיות כישלון, זה מפני שאדם לרגע שכח. אדם, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. באותו רגע הוא לא חשב, הוא לא חשב את איפה הוא נמצא, מי עשה אותו, מה העניינו של האדם. התעלם, נכנסה בו רוח שטות. אבל כשלא נכנסת באדם רוח שטות, הוא לא יחטא. כשאדם מתמלא ביראת השם, ויראת השם לא באה בלי מאמץ, צריך להתאמץ עליה. צריך לעבוד על יראת השם. בכל מה שאדם מתבונן בזה וחושב על המציאות האלוקית, הגדולה האלוקית, שמלוא כל הארץ כבודו, שאין מקום פנוי ממנו, והעירה הזאת מתפשטת גם על מצוות, בפועל, אז כמובן שאדם יש לו את מלוא הכוחות להתמודד. כלומר, הכוח הזה של יראת שמיים הוא יותר גדול מהכוח הזה שמושך את האדם בדברים שהיצר הכי חזק בהם והכי מתגבר בהם. כמה שהוא חזק, עירת השם יותר חזקה ממנו. ועירת השם מכריעה. ואם קורה שאדם לא מחזיק, לא, הנטיות שלו הם ניצחו אותו, זה מפני שעירת השם לא הייתה באותה שעה בכל עוצמתה. אנחנו כבר פעם הזכרנו, יש מדרגות בעירה. על תודות יעקב יצחק, הוא אומר, מה השם אלוקיך הדורש ממך? כי אם לעירה. שואלים לך, חכמים, וכי עירה מילתא זוטרתא היא? הר משה אומר לישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם לעירה. אז מה? וכי עירה מילתא זוטרתא היא? אומר בעל תולדות יעקב יצחק, אומר, מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך, זה שתירא רק ממנו. מה אתה ירא מכל מיני דברים בעולם? ירא מאריות, אם אדם מסתובב במקום כזה שיש אריות, הוא ירא מאריות. יש אנשים פחדים בלילה להסתובב בחוץ, יש אנשים פחדים לנסוע בישע, מפחדים. מפחדים מבעלי חיים ומבעלי חיים שהולכים על שתיים. מרוצחים ומכל מיני פגעים. לא רק, ויש אנשים פוחדים, יש כאלה אנשים פוחדים בעלי חיים קטנים. יש אנשים פחדנים, פחדים גם אני יודע איזה מאיזה עקבי שעולה עליהם, הם נבלים. מי נתן לבעלי חיים האלה כוח להפחיד? ריבונו של עולם. מי עשה אותם? מי יצר אותם? מי עשה אותם מיראים? הקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא, אם הוא לא ייתן להם את הכוח לירא ולא לגרום רע, הם לא יגרמו. אז מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם לירא, תירא רק ממנו. למה אתה מראה כל כך הרבה יראות? ירא מזה, ירא מזה, ירא מזה. כי אם לירא, לירא רק ירא אחת, רק יתירת השם. אבל מה שקורה, למה באמת אדם מתיירא מכל מיני בעלי חיים בעולם, זה דווקא בא ללמד על יראת השם. אדרבה, אדם יכול מזה ללמוד. אם אני מתיירא מכל מיני כוחות גשמיים, מכל מיני בריאות גשמיות שנמצאות בעולם, אז על אחת כמה וכמה צריך להיות ירא מריבונו של עולם. ואז אפשר להפוך את היראה הזאת שאדם ירא מכל מיני בריאות, להפוך את זה ללימוד, כדי ללמוד איך להיות באמת יראי השם. על אחת כמה וכמה וכמה. אם מספרים על הנכד של הבעל שם טוב, שהוא היה פחדן גדול מאוד. סיפרו עליו שהוא היה רואה קוזק ברחוב, הוא היה בורח הביתה מתחבא מתחת למיטה. פחד היום, כולו רועד. אבל זה היה כאפס לעומת יראת השם שהייתה לו. שאדם מיראת השם יברח. פחד. זאת אומרת, כמה שהוא היה ירא מכל מיני דברים שבעצם אחרים לא כל כך פחדו. מה? כל זה הולך באחור, אז מה קרה? לא כל אחד מתנפל, לא כל אחד מכה. אבל אדם שמפחד, הוא מפחד. אבל יראת השם שלו הייתה פי אלף יותר ממה שהוא פחד מהקוזקים. זאת אומרת שבעצם אולי זה, מסע, זה גרם לו לראות באמת יראת השם. הפחד מהקוזק עשה לו לימוד, שאם מזה אני אראה, על אחת כמה וכמה מריבונו של עולם צריך להיות ירא. ואותו דבר, אולי מפרשת הראיות אנחנו צריכים ללמוד כמה אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עם היצר, שהוא מושך לאיזה דברים שחומרים, גשמיים, שענתם חולפת ורגעית, ובכל זאת הלב כל כך נמשך לזה. נו, לדברים יותר גדולים, לאהבת השם, צריך להיות פי אלף, בלי גבול, על אחת כמה וכמה. צריך ללמוד מזה דוגמה. אם זה אני מושך, אז למשך לתורה, למשך לתפילה, למשך לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות בעוצמות אדירות. ויכול להיות שכל כל הרצונות האלה, כל התכונות האלה של הנטיות, הם בעצם באות כדי שאדם מהם ילמד איך להיות עובד השם. זה כבר, אם כן, ואז אדם יכול להפוך את התכונות האלה לטובה, ולא רק שהן לא מזיקות, אלא הן בונות לו את הקומה העליונה, קומה של עבודת השם היותר עליונה. וגם מובן ממילא, הוא לא נמשך לדברים הנמוכים, אלא כשהם ביתר, בצורה הנכונה והשלימה. ובכל זאת אני רוצה כאן לגוע באיזה נקודה שהיא קצת עדינה ובדרך כלל לא נהגו לדבר עליה, אבל אולי יש צורך בכל זאת. היום בגלל ש יש אפשרות לשאול רבנים דרך האינטרנט, אז יש כל מיני אנשים ששואלים שאלות מאוד אישיות שמקודם לא היו מעיזים לשאול, וגם עכשיו לא מעיזים לשאול אנשים שמכירים אותם, והם שואלים מישהו שהוא לא מכיר, באולי בשם בדוי הם ממציאים, והם מספרים על קשיים שהם צריכים להתמודד איתם, או קשיים שאחרים פוגעים בהם והם נאלצים להתמודד איתם. ובאמת יש תופעה כזאת של עיוותים אצל אנשים, ושגורמים לפעמים נזק לאנשים אחרים. הרב קצת נוגע בדבר הזה באורות הקודש. הוא מדבר על מה שכתוב לנו בפרשה שלנו. לפעמים גם כן יש עם אדם פתאום נמשך גבר לגבר. זה תועבה. והרב אומר שכעת, בדור האחרון, תשימו לב, הרב, מתי דיבר על זה? כבר התחילו לעשות אידיאולוגיה לנטייה הזאת, שזה טבע אדם, ואי אפשר לטבוע ממנו לא להיות אחר. כך הוא נולד, וזהו. וצריך לתת לגיטימציה לזה. אז היום כבר באמת נותנים לזה לגיטימציה, עושים אפילו תהלוכות. של כדי לתת לגיטימציה לעיוותים הללו. והתורה קורא לזה תועבה. כלומר, זה משהו באופן מיוחד גרוע. אדם נמשך באופן טבעי למה שהטבע שלו, זה אסור, צריך להתגבר, אבל זה לא נקרא תועבה. אבל כשמשהו מתעוות, זה תועבה. כמה פעמים נזכר, יש דברים שהם תועבה, אם אדם דל גאה, זקן מנאף, לא מתאים, יש דברים לא נסבלים. הצעיר יש לו קשיים, מובן, זקן מה שייך, או דל גאה, יש כזה קדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, סבן זה, מה זה הדבר הזה, זה לא נורמלי, זה לא צריך להיות. גם אותו דבר העיוות הזה, לפעמים הוא באמת מופיע במצב כזה של חוסר בריאות, כמו מין בעיה. אבל זה יכול לגרום שזה הוא מזיק לאחרים. אנשים עם נטיות קשות. אני עכשיו לא רוצה לדון על עצמם, אולי הם חצי אנוסים, אולי צריך לרחם עליהם, אבל אין להתיר שהם יזיקו, שהם יפגעו באחרים. ולכן אני כמה פעמים אמרתי במקומות שצריכים להתבונן, אם אדם מכיר תופעה כזאת, אסור לשמור אותה, צריך לטפל בה. צריך להביא את זה לאנשים המתאימים, לאנשי המקצוע, שהם יטפלו בזה. אסור לרחם כשזה יכול להזיק לכל הסביבה. וגם אותו אדם עצמו, ודאי שאדם צריך לא לשמור את זה לעצמו, אלא חייב להתעסק, לטפל בזה ולקבל את העזרה הנכונה. וכבר כתבו לי אנשים את שאי אפשר להתעלם מזה וחייבים להיות ערים. ערים לתופעה הזאת, ובצד אחד גם להבין שהתופעה הזאת היא קשה מאוד לאותם אנשים, אבל מצד שני גם ראשי כל שזה לא יהיה הזק לאחרים. בדור שלנו הקשיים גדלים והולכים. המתירנות, כלי התקשורת, האינטרנט, הטלפונים והפלאפונים. אדם יכול לעשות דברים אסורים בלי שאף אחד ידע מזה, וזה הדבר שהכי קשה לעצור. כמו שהתורה מזהירה הרבה עזרות, כל דברים שאדם עושה בסתר, ארור, עושה דבר כזה, דברים שבסתר אין מה שיבלום את האדם, אין לו בושה, מכיוון שאף אחד לא רואה. וההתמודדות היא גדולה מאוד, ותפקידו של האדם במקרה דנן זה בעצם לבנות לו כוחות בינו לבין עצמו, בתוך תוכו כוחות עצומים של שליטה. ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת שמצד אחד אנחנו באים לארץ ישראל, שואפים אל הגאולה השלמה, אל התיקון השלם, אל ההתקדשות היותר עליונה, ונתקלים בהתמודדויות שלא היו אף פעם. וזה כנראה קשור אחד בשני. כנראה שהגאולה תלויה בניצחון היותר גדול על התכונה הזאת, שזה יביא את האדם לשלימותו היותר עליונה. בזמן תחילת בית מקדש השני, בית שני, הרגו את יצר הרע של עבודה זרה. רצו להרוג את יצר הרע של הריות, ואז הפסיקו התרנגולות להטיל ביצים. כלומר, בלי התכונה הזאת העולם יפסיק להתקיים. אז החזירו, תפסו את היצר הרע של הריות, אבל לא הרגו אותו. אז שחררו אותו, אבל עשו לו פגם. כנראה שהפגם היה חלקי. כלומר, נקרו לו את העיניים. והיה כתוב שם חכמי בהגמרה, שזה כתוצאה מזה אין כל כך משיכה אל קרובים. כנראה שבמשך הזמן העיניים שלו קצת היה טיפול בעיניים שלו. ויש, זה לא תופעה, אבל יש עיוותים. לדבוננו הרב אנחנו שומעים מפעם לפעם עיוותים כאלה. זה משהו לא נורמלי, אבל ברוך השם רוב העולם הוא לא כזה. רק מיעוט כזה. מה עכשיו התפקיד של הדור שלנו? זה לקחת את הכוח הזה ולהפוך אותו לכוח טוב. אי אפשר לבטל אותו לחלוטין. כי זה כוח הקיומי, זה כוח של המשך הדורות. אבל לקחת את הכוח הזה ולתקן אותו, זה עניינו של הבית השלישי. ולכן ההתמודדות מגיעה בשיאה, שצריך אדם למנות כוחות אדירים, דווקא בתחום הזה, וזה יביא באמת את ההופעה יותר שלימה של הבריאות. איך עושים את זה? כמו שאני אמרתי, כמו שעכשיו דיברנו, על ידי ההתבוננות הגדולה, שכל זה צריך להביא אותנו לאהבת השם כל כך עליונה. ואז יש סעיף קטן מתוך אהבת השם, שמכוון רק למה שהוא מצווה. ועיקר הגודל הזה של הנטייה הגדולה הזאת, שבמקום שהיא השתלשלה מטה מטה מטה, והיא נוטה לגשמיות ולחומריות ולנמיכות, לרומם אותה אל מקורה, לרומם אותה אל אהבת השם, אל אהבת התורה, שאין המחשבת הרעיות אלא בלב הפנוי מן החוכמה, ושם יהיה עיקר הכוח הזה, שאדם יתאהב לתורה, תאווה, נמשך, לא יכול להתאפק, חייב ללמוד, חייב לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא יכול להתגבר על יצרו הטוב, ומזה להשתלשל לאהבת השם אל אהבת הבריות ואל אהבת אישה גם במצב הנכון, באופן היותר שלם. אולי היינו צריכים להגיד אהבת השם, תורה ועם ישראל, כלל ישראל, מתוך הכלל, אהבה יותר פרטית של הקרובים, וכן הלאה עד האהבה הפרטית האישית, שהיא גם כן מסתעפת מהמקור העליון, ואז היא מקודשת, ואז היא בתארתה. זה האתגר שלנו, זה האתגר של הדור שלנו. וצריכים לעמוד בו. ואם יהיה ציבור שיעמוד בו, אנחנו עשינו את המשימה שהוטלה עלינו, שהוטלה על הדור שלנו. איך מתגברים על משימות גדולות? בשביל זה יש לנו עוד פסוק כאן בפרשה, ואהבת לרעך כמוך. אז צריכים לבוא לאהוב את כולם. אבל יש מדרגות. חז"ל גם הדריכו אותנו, את קרוביו יותר, אחר כך רחוקים יותר, את נעירו, את הסביבה, ובהדרגה. ואחת מהדרכים, ומה שבאמת אנחנו צריכים להדגיש לעצמנו, עבודה בצוותא. ואהבת לך כמוך בישיבה, בין החברים. אם תהיה, נגביר את האהבה ואת היחד הזה, והעזרה הדדית, ועבודת השם ביחד, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואיש לרעהו יעזורו, ותמיכה הדדית, ותחושה שלא כל אחד עובד לבד. אין תחושה כזאת חס וחלילה, אבל לפתח יותר את היחד הזה, אנחנו כולנו יחד שואפים למגמה עליונה, ולכן מרגישים את התמיכה הדדית, ואת העזרה הדדית, ואת הפרגון ההדדי, ואת ומחוברים ביחד עם מגמה אחת, להאיר אורה של תורה, להוסיף עוד קדושה בעולם, להתקרב לגולתנו השלמה. וכשזה נעשה ביחד, זה שונה לגמרי מאשר כשחסר את הדיבוק הזה. אחד מהדברים, ממחד דברים שהתורה נקנית בהם, זה דיבוק חברים. חלק מאהבת הבריות. אז בעזרת השם, יש לנו אתגרים גדולים, השם יעזור שאנחנו נוכל לעמוד בהם, וללכת מחיל אל חיל ולעלות במעלות הקודש.